חזל, כפי שידוע לכם, הם קבעו כי המגילה כולה נכתבה רק בגלל יסוד החסד שיש בה. זה המקור הראשון שלכם ברות רבה. אני מקווה שהיא באה רויטל להביא את ההמשך. אמר רבי זעירא, המגילה הזאת אין בה לא תומה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, ולא נכתבה אלא ללמדך כמה מתן שכר טוב לגומלי חסדים. יפה, אבל ברור שזוהי פרשנות בדיעבד, לא לכתחילה. לא הלכו ואמרו שנכתוב מגילה בעקבות זאת. אז הפרשנות היא בדיעבד, לאחר שהתברר לרבים מחזל שאכן דמותה מיוחדת של רות. היא לא ברנות אותי. טוב, בימי שפוט השופטים נתגלתה דמותה של רות, המקור השני, סליחה, זה לא ממוספר, אבל אפשר, כל פעם אני אגיד איפה אנחנו, שופטים בפרק י' זעים. אני רשמתי שני מקורות, אחד בשופטים בפרק י' זעין, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. אז אין מלך בישראל, זאת אומרת, תמיד כשלימדתי שופטים, הביטוי שלי זו אנרכיה.
נכון.
החוסר של חיסרון השלטון, בסדר, שאין שלטון. ולכן איש הישר בעיניו יעשה, זה באמת מציאות אנרכית. אבל לא רציתי לשים את הפסוק הזה לבדו, אלא לקשר אותו עם מה שאנחנו לומדים היום, ברות, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. למה רציתי לחבר ביניהם? ויהי בימי שפוט השופטים. בשופטים אין מלך בישראל, זאת אומרת אין שלטון שהמינהל התקין הוא פועל יוצא של ביסוס השלטוני. אבל בנוסף לזה, גם אם יש שלטון, בימי שפוט השופטים, השלטון השיפוטי של הופעת השופטים בעולם אז, הוא גם מעורר על ידי הציבוריות, שאינה מקבלת את המהלך השיפוטי שקיים. זה גם סוג של אנרכיה. בסופו של דבר, אני יכול לבוא ולומר, אם אין שלטון, לא יודע אם קראתם וכולי, על היסודות של האנרכיה, גם אצל, לפחות באחד מהסופרים הצרפתים, פרודון, אז החוסר שלטון זה לא שאין בכלל שלטוניות, אבל לא ניכנס בזה. אבל במציאות כזו שאין מלך בישראל, וכל אחד עושה הישר בעיניו, זה לא מן הנמנע בימי שפוט השופטים שהדבר הזה קורה. למה? מפני שאם יש שלטון או אין שלטון, הביקורת הקיימת נובעת מיסוד אחד הנדרש. מהו? שהאדם לא בהכרח רוצה להיות כפוף למערכת החוקתית והשיפוטית. אנחנו נראה את זה ביציאת מצרים, ונראה את זה גם אחרי שיהיה מלך בישראל. זה לא...
אבל האם אפשר לקרוא את זה לזכות ולא לחובה? איש הישר בעיניו יעשה.
אפשר. אפשר, איש הישר. אבל ברור שמה שכתוב כאן זהו ביקורת. אני אינני חושב שכאן מישהו מעיז לבוא ולומר שאכן העושה הישר בעיניו זה המתקבל לדעת. לא, לדעתי לא. אז לכן חיברתי ביניהם, בין בימי שפוט השופטים, ששם מופיעה דמותה של רות. מגילת רות היא הייתה יכולה להיות בתוך ספר השופטים. כי זו התקופה. ומה שמעניין אותי, בתקופה שכזו, האישה ואני לא מתייחס במקור הראשון, במדרש, שראו את רות כאשת חסד, אלא באופן פרגמטי ביותר ביחס להיסטוריה. רות זאת אישה זרה שבה עם אישה מקומית שחוזרת למקומה. אז זה מה שאני רוצה לברר. איך, וכך קראתי אני חושב השיעור, איך גברת רות נתפסת בעיני העם ובעיני בועז? והאם יש הבדל ביניהם? וההבדל שאני חושב תאומי בין המסע והתייחסותה לאישה הזרה הבאה לבין האיש היחיד שנברר שהוא בעצם גם שופט בתקופתו, הוא לא רק מביט אלא הוא מביט אלא הוא תופס את אישיותה של רות. אז בוא נראה מה ראו בני אדם ברות המואביה. אז המבט מורכב משני חלקים. ההנחה הראשונה מבוססת על הנחת קטגורית מוקדמת. היא שייכת ל. מובן שאני חוזר על זה, אבל האמת לא צריך לבוא ולומר שכל מה שאנחנו לומדים בתנ"ך זה בהיבטים ההיסטוריוסופיים, זאת אומרת שהמהלך הוא מהלך שלא בא לספר אך ורק על מה שהיה ההיסטורי, אלא הוא זופי, זאת אומרת שהוא מחפש איך ללמוד מן ההיסטוריה הזו בהקשרים עכשוויים בכלל. כי אם לא, אין שום דבר מעניין בסיפור של סבתא שלי. מה שמעניין זה מה אני מסיק כמסקנות שאני יכול להפוך אותם להוויה ממשית. כל הפילוסופיה, עוד פעם אני חוזר על זה, זה לא רק אהבת החוכמה, זה אולי מנטרה שנמסרה לדורי דורות בהיבט הפילוסופי היווני. אבל בהיבט הפילוסופי הרומי, אם היוון יכול להתאפס כאסתטי, אז רומא, עם כל המגרעות שיש ברומא, נתפס כאתי. סנקה, מרקוס אורליוס, קיקרו, אפיקטט, כל אלה הרומים, המטרה שלהם בכתיב הפילוסופי להוציא מן הכוח אל הפועל. אנחנו לא בעולם האידאות לשם האידאה, אלא על מנת להוציא מן הכוח אל הפועל את האידאה. וזה ההבדל בין יוון לבין רומא. כשמסכימים או לא מסכימים. זה ויכוח, אבל בכל אופן, כך נראה לי ממה שלמדתי. בכל אופן, מזמן, הרבה שנים, ירדנו איך אומרים, מהאקסטזה מול הפילוסופיה היוונית, אריסטוטלית, אפלטונית וכו'. זה מאוד מעניין, זה ברור, אבל זה בכל אופן, גם לאחר מכן, כל אלה שבאים, לא נמנה אותם, אולי יום אחד נעשה, כי כמה צעירים שבאים לפה ביקשו שנעשה את זה, צעירים או לא צעירים, אבל אולי יום אחד. כן, זה יהיה מעניין, כי זה לא בדיוק דבר שהוא נתון ידוע. טוב, אז איש הזרה, אמרתי הנחה קטגורית מוקדמת. בני אדם בדרך כלל אינם מסוגלים לבחון את הנוכלי ואת הזר על פי מה שהוא. כל יחיד הבא מקבוצה כלשהי, ידוע, מבטא באופיו את הקבוצה. אם הקושי הייתה בדיחה בצרפת על השגריר המצרי בצרפת שמצאו אותו שהוא, איך אומרים, מוריד את מימיו באמצע הרחוב. אז מיד יבואו ויגידו המצרים הם... זה דבר כשלעצמו אנחנו שומעים. בוא נלך לדברים יותר קרובים אלינו, כשהרוסים הגיעו, העולים מרוסיה, אז יש סטיגמה לבנות הרוסיות, האתיופים, הבני מנשה, צפון אפריקה, הקרנבל הישראלי, ליצור מגירות חברתיות, אתניות, לצערי הרב, זה עד עצם היום הזה. וכל פעם שיש קבוצה חדשה, היא אמורה לזרה, נראית זרה בעיני עמי שחושב את עצמו כמקומי, למרות שהוא לפני רן היה זר למקומים הקודמים. זהו. אז זה מבטא באופיו את הקבוצה בכללה. והרוב אנחנו יודעים משועבד למה? לדירות הקדומות. המסה כמסה.
העדר.
כן. המסה באמת קשורה בקשר הדוק לדעות הקדומות. אז בוודאי שאם הזר עושה משהו מוזר, והוא יתפס כשייר לכל הקבוצה שהיא מוזרה, כפי שהסברתי. ואם זה מעורר עוינות, אז זה מעורר עוינות לעבר כל הקבוצה. החלק השני של הדבר הזה, של מבטם על רות, היא התייחסה להתנהגותה של רות עצמה. ואנחנו נראה. כיצד רות נבחנה בדרכה הטבעית והרגילה, על מה שאנחנו מכנים היום פרשנות חיצונית. לא להתייחס אך ורק למה ש, איך אומרים, היינו רגילים לקרוא. פרשנות חיצונית. אז ננסה להיכנס למערכת השיקולים של בורז, כי הוא שונה במבטו, במבט חודרת אל האופי ההתנהלותי וההתנהגותי של רות, כנגד המבט הלא חודרת של המסה בהתייחסותה אל האישה רות. אז החלק הראשון, אני אקרא במקור רביעי, זה ויקרא, אתם רואים, זה הדף בעיר, אז אי אפשר לטעות, ויקרא יוטט. וכי יגור איתך, גר בארציכם, לא תונו אותו, כאזרח מכם יהיה לכם, הגר הגר איתכם, ואהבת לו כמוך, כי גרים הייתם בארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. כמה פעמים מדובר על אהבת הגר בכל התורה, לא בנח, בתנך, בתורה עצמה, 36 פעמים. ההתייחסות, ולה, בוא נבוא ונאמר, אם אני אומר לך, אל תדחקי את הדלת בעוצמה, באופן, כשתבוא לקפה דעת, אל תדחקי את הדלת בעוצמה. ו36 פעמים אני אחזור על זה. מה העילה? שכנראה שאת רגילה, כשאת באה לקפה דעת, לדחוק את הדלת בעוצמה. מתי שאני אומר 36 פעמים, ואהבת את הגר הגר בתוכך, כי גר הייתה בארץ מצרים, לא מן הנמנע להבין שהעילה שעומדת מאחרי הביטוי המשפטי הוא שלא אהבת את הגר. וזה כל כך פשוט. עד עצם היום הזה, אנחנו, יש לנו נטייה טבעית, אני מוסיף, חייתית בהמית, סוגרים, של מתי שהוא לבוש, הוא מדבר, הוא מתנהג, הוא בצבע שלו, השם שלו, משהו שונה מן המקובל, אז מיד מתעוררת ביקורת, מיידית. לכן חשוב. למה אני הבאתי את הפסוק הזה? כי רות מה? היא באה מהמזר, נכון? לא די שרות היא, בא, היא, 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 היא הייתה מהמזר, איזו עם מואב. מה אנחנו זוכים ממואב?
אנחנו בני ישראל לעבור.
מאז שיצאנו ממצרים, עד תקופת שבות השופטים, אהוד בית גרה עם המלך עגלון, נכון? אנחנו יודעים, נכון? זה דבר ידוע. עם מואב היה לישראל חשבון ארוך כבר בתקופה בואם לארץ.
מצווה לא להתחתן איתה.
הוצאת לי את המילים מהפה.
כרגיל.
כרגיל, כן. אבל אני אוהב אותך.
כרגיל.
למרות השונות. אולי בזכות השונות.
כן.
כי אם לא היינו שונים, אז איך היינו מתחברים? נכון. המוזאיקה, זה הייחודיות שבמוזאיקה, שכל חלקה היא שונה בצורתה, המאמץ הוא לנסות ולמצוא את החיבורים המתאימים. כשאכן הדבר בוצע, אנחנו מקבלים הרמוניה של תמונה. זה כל כך יפה. להתיידד עם מי שדומה לי. אני טיפלתי אז בהדסה, ב-80, כשהכרתי את הרב ציודה, אז במשך השנה וחצי שהייתי לידו, אז פעם אחד הוא אמר לי, אפשר הוא אומר ליוסי בדיחי, שהיה המשמש שלו, כי אותו היה קשה להבין, אשכנזי מדבר עם עברית יידישי, זה היה, ובין 92, אז בכלל היה קשה. אבל היה לנו שפת הגוף. אז בדיחי אומר לי, הוא אמר לך בשבת, כי התחלתי לשמור שבת. מהשמאל הקיצוני לשמור שבת, זה היה דבר. אז התחלתי לשמור שבת, והוא אומר, תזמין ורק את מי שאתה לא אוהב. אמרתי, וואלה, אותו, באופן טבעי, מי הייתי רוצה להזמין? החבריה, נכון? לא, אבל תזמין את מי שאתה לא אוהב. אז בדיחי הוסיף, לא, זה לא בדיוק מי שאתה לא אוהב, אלא מי ששונה ממך, מי שלא בדיוק הולך איתך, חושב כמוך, מדבר, הוא לא בא עם פפיון, הוא עם חוות, הוא לא, זה, הוא לא שם חליפות וכו'. הוא כזה ישראלי עם סנדל וחולצה לבנה וזה. זה מאוד מפתיע אותך, נכון? הייתי תמיד, הסתכלתי איך זה נראה פה. תראו לעצמכם שנתיים הראשונות, כאילו אנחנו בזו, גן חיות. שאתה בא מפריז, אתה נוחת פה, ואתה עוד לא בטוח שאתה שייך לפה, בכלל, אתה בדרך לקמבודיה, אז בכלל. טוב, נמשיך. אז לאחר מכן, המתר עם ממלכת מואב לא היה שארית, מההיסטוריה בלבד, מאשר ציפורה. כי גם הזכרנו בימי אהוד בן גרה, תסתכלו במקור 5, סוטה, ומזיין. רות הייתה מבנות האויב המואבי, ועל פי חז"ל נרדתו של עגלון מלך מואב. הוא שאהוד בן גירה דקר בחרב פיפיות, באחת ההתנגשויות המקוריות ביותר המתוארות במקרא. זאת אומרת, זה מואב, זה לא בדיוק הידידים. עכשיו, מה שמעניין, שמעבר למתר ההיסטורי עם מואב, אנחנו צריכים לבחון שמה בתקופה בועז ממש שררה מלחמה. איך אני יכול לשער שאכן הייתה מלחמה בזמן בועז בין מואב לבין ישראל? מקור 6. תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא, אמר רבא בר חנה, אמר רב, אפצן זה בועז. אפצן זה בועז, אז בדיוק למטה כתבתי לכם, מספר שופטים, וישפוט יפטר את ישראל, 6 שנים וימות יפטר הגלעדי, ויקבר בהרי גלעד. איזו מלחמה ניהל יפטר הגלעדי, עמון ומואב. האם הוא סיים? לא יודע. אבל פסוק ח', וישפוט אחריו את ישראל, יפצן מבית לחם. אם יפצן זה בועז, ואם יפתח ניהל מלחמות נגד עמון ומואב, ויכול להיות שלא סיים, השופט שבא אחריו הוא אכן גם כן מאוים. ולא מן הנמנע ש... רגע, זאת אומרת, לאן אני חותר? שירות מגיע מים המצוי במלחמה מתמדת עם שבטי ישראל בתקופת השופטים. וזה הרקע. רות בא מעם זר, היא אישה זרה, והעם שממנו היא בא הוא במאבק עם שבטי ישראל מאז יציאת מצרים. זאת אומרת שאת רואה את רות מגיעה, זאת אומרת איכסה, על מה את יכולה לחשוב ולהעלות על דעתך כשאת רואה את רות אפילו שהיא באה עם נעמי? את מעלה מיד ש... שתי אפשרויות. נראה. טוב, זה במואב. כן, אבל אני... אבל אנשי בית לחם הם לא מכירים אותה. היא הייתה נשואה עם הבן של אלימלך במואב, ושם הוא מת. גם אלימלך מת, כחלון ומחלון מתו, גם השמות שלהם, כחלון ומחלון זה, נכון? כלח ומחלה זה בסדר. אז מתי שהיא באה, היא אלמנה. גם נעמי אלמנה וגם רות אלמנה, אבל את נעמי מכירים, לכן על האג שיהיה בקשר לנעמי, אבל בקשר לרות. מה שיכול להיות זה שתי אפשרויות. אם אנחנו עדיין במאבק גיאופוליטי עם מואב, האישה הזאת מצא לנכון להתחבר לנועמי העברייה שחוזרת לבית לחם, והקשר שלה, אפילו אם יאמרו להם שהיא הייתה נשואה עם הבן של נעמי ולא רצתה להיפרד ממנה, הדבר יישאר כמוזר בעיני קהל הרב. אם היא מואב ואנחנו במאבק עם מואב, מה הייתם חושבים שהיא באה?
לרגל.
לא צריך לסיים פוליטכניקום כדי להבין את זה?
או שהשתמנים מוחצה.
או, לא. או הדבר השני, שמישהו יבין שהיא בחורה מאוד רגישה, מלאה אמפתיה אל עבר חמותה. דבר שבדרך כלל לא... יודעים כמה הקלה מנסה לא להיות בקרבת מקום לחמה הזה, נכון? יש גם שטועים שבמקום לומר חמותי, למשל אצלי בבית, אני מלמד אותם הישראלים החתנים את הקלות העברית, אז הם אומרים חמתי. אז הבנתי חמתי, אבל הרבה גם הישראלי הממוצע. חמתי, לא, חמותי. אבל יכול להיות שבסובקונשיוס, בתת מודע שלך, חמתך, חמותך זה חמה. מעוררת בתוכיותך את ה... את ה... עכשיו אנחנו זוכרים, כשהיא מגיעה עם נעמי, הקהל, התושבים, לא רק המבט שלהם אל עבר הרות הזרה, המואבית, היא מה שהסברנו, אלא תראו לעצמכם שהם מביטים על נעמי. אני לא אחזור על מה שכתוב במגילה. ההרגשה היא שנעמי בשם משפחתה, מייצגת את אלה כי בעת משבר עזבו את התושבי בית לחם, למרות האחריות שהייתה מוטלת עליהם. כי לפי הנודע, משפחה של נעמי ולימלך היו יכולים לספק את הנדרש בהיבט החומרי, הכספי. ובעת המשבר שחווה שבט יהודה, אולי עוד, אבל בכל אופן בבית לחם, הם לא עמדו בנדרש, ויתר על היתר שאת, לאן הם בלכו? אם הם היו בולחים לוושינגטון, אז כולם היו אומרים, הם הלכו לעשות חיים. אם הם הלכו למואב, בוגדים. אז אנחנו מתמודדים עם מציאות שכזו. נעמי לא נמנעה מלומר לבנות, לקלות שלה, מה הסיבה שלא ללוות אותה. כי אין להם שום עתיד מובטח לאור שהם זרות. אחד, היא חוזרת לארמון של אביה, והשנייה, רות, היא לא מבטרת. היא רוצה להמשיך ולהיות בקשר עם, 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 עם נעמי, עם חמותה. מתי שירות באה לבית לחם, הגעתה לא התפרשה בדרך רגילה, והיה יכול להוביל לאחד משתי פרשנויות שחלק הזכרנו, המחפשת מן יזר הוא פסול לבוע, מה שאמרנו, והשנייה ראיית החסד שביסוד המסע שלה. סביר להניח בלי מחקר חברתי, סוציולוגי במקום, סביר להניח כי רוב הציבור עסק בחיפוש אחרי מה? המניע הזר. לא חיפשו אצלה מה שבועז יחפש. עכשיו אנחנו ניגע בחלק השני, איפה שההתנהגות של רות בולטת ותורמת, יכולה לתרום אף היא, ההתנהגות שלה, לתחייה. אז החלק הראשון זה הגעתה והמציאות הזרה שלה. מצד הקהל הרב, לתפוס או שהיא זרה ובאה לרגל ויש משהו לא ברור ולא כשר מאחורי הגעתה, או באמת חלק יכולים לחדור אל אישיותה ולהבין שהיא עשתה את זה מטעם החסד. אבל הרוב הקהל, רוב העם, לא. אני חושב שזה לא מה שקרה.
אנחנו לא ממהרים ללמד זכות על אנשים. זה טבע אנושי שלנו.
כן. תראו את התלמוד בבלי מסכת בבא, בתרה. זה המקור לפני האחרון. אבל לא האחרון, לפני רות פרק ב'. וכן היה רבי שמעון בן יוחאי, המפורסם. אלימלך, מחלון וחליון, גדולי הדור היו, פרנסי הדור היו, מפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוץ לארץ. שנאמר, ותהום כל העיר עליהן, ותאמרנה, הזאת נעמי? מהי הזאת נעמי? אמר רבי יצחק, אמרו, חזיתם נעמי שיצא מארץ לחוץ לארץ, מה עלתה לה? זה כמו הצעירים שנסעו לניו יורק, ולא הלך להם. ומה שהם היו זה נהג בצהוב, המונית. והם חזרו לפה אחרי כמה שנים, כי כל הזמן הם ניסו לשים בצד כדי לחזור כמו אמריקן בוי. אבל בסופו של דבר הם חזרו למטולה, לקריית שמונה, לתל אביב או לדימונה. אבל זה דבר שמייצא מזמן הגמרא, התלמוד, למרות שהתלמוד פה זה תלמוד בבלי, זה גם מעניין. בכל אופן, המסכת בבבא בתרא בא ומציינת שהם יצאו מארץ לחוץ לארץ. אני יכול להבין את זה ביותר הבנה מתוך שקיימת התיישבות עברית בתור ארץ וישראל על פי צו אלוקי ורצון אני גם שמע? אני גם שמע. לא נורא. זה בסטריאו. יש לה פטור להגיע באיחור, כי היא באה מקצרין בגולן כל שבוע. טוב, אז בכל אופן, טוב, מתי שאתם רוצים. אז בכל אופן, יש ביקורת מאוד גדולה על נעמי, ואם נעמי חוזרת למקום שהיא עזבה בנסיבות שהיא עזבה, והיא חוזרת בנוסף עם האישה הזרה הזו, אז בוודאי שזה יכול לעורר המון ביקורת בקשר למוזר שעם נעמי ולזר שעם נעמי, לזרה שעם נעמי. במקור רות פרק ב', ותלר ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, זאת אומרת הם הגיעו, אני לא חושב שהיא חזרה לביתה לפי מה שאני מבין, אלא שהם הלכו לאיזה צריף כזה, ויכול להיות בעזרה של המשפחה, אבל בוודאי הם לא נמצאים עם נתונים חברתיים כלכליים מעודדים מאוד. אז ותלר ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, ויקר מקראה חלקת השדה לבועז אשר משפחת אלימלך, והנה בועז בא מבית לכם ויאמר לקוצרים, אדוני עמכם, ויאמרו לו, יברכה השם, סלם עליכום, עליכום סלם. במזרח זה ככה, אומרים שלום, מה נשמע, מחייכים, מזמינים אותך לשתותה, אין כחירות, הכל חם, אתה יודע, זה עצם הגנים המזרחים, זה להיות חם. סלם עליכום, עליכום סלם, יא פסל. ויומר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? איפה היא הייתה הנערה? בשדה, זה אני יודע. אבל איפה בשדה היא הייתה?
אחרי הקוצרים, לפני שהייתה מלקטת את
כן, אבל היא הייתה עם הקוצרים. עם הקוצרים. וזה מעניין שהיא עם הקוצרים, למה? זה מה שרציתי לחשוב. שחזל אומרים שזה שווה את עיניו של בורז, לראות את האישה. אז מלשון הכתוב לא ברור מה הוא אותו דבר ששווה את עיניו של בועז. האם היה זה עצם מציאותם של הנערה זרה או אפיון התנהגותי מסוים? מתור הכתוב ניתן לראות דבר אחד בולט, והוא ההסתובבות של רות עם הקוצרים, נגיד עם הנערים. דבר זה עולה משלוש מקומות. עצם העובדה שבועז מציין בפני רות שהוא ציווה לנערים שלא לגעת בה. בוא נקרא. זה בהמשך. ת' אני אקרא לפני כן, ויען הנער הניצב על הקוצרים, אני בפסוק ו', ויאמר נערה מואביה היא השווה עם נעמי משדה מואב. הסיפור הוא לקוני. מי שלא יודע מה זה לקוני, הוא לא מספר את הכל. זה הנערה ונעמי שחזרו. אין ביטוי של חיבה, של שמחה, של אהדה, יש הבאת נתונים בצורה לקונית. פסוק ח', ויאמר בועז אל רות, הלא שמעתי ביתי, אל תלכי ללכות בשדה האחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. והפסוק ט' שרציתי להקריא לכם, עינייך בשדה אשר יקצורון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים, לבלתי נגח, וצמיד והלכת אל הקלים, ושתית מאשר ישבון הנערים. מה אמרנו בקשר לגר קודם? 36 פעמים צוין שצריך לאהוב את הגר, את הזר. הגר שאנחנו אומרים גר צדק, זה פירוש חזלי באוחר. הגר הראשוני זה הגר, זה איש הזר. זה העובד זר, זה הפליט הזר.
זאת אומרת שהוא אפילו לא גר תושב. הוא חוץ
לי. לדעת.
גר תושב.
כי אברהם, מה הוא אומר אברהם? גר ותושב. אבל הוא קודם כל גר. כשהוא נמצא אצל עפרון, הוא גר. עם כל הסלאם עליק התנהגותית של עפרון, הפדל והקוסטה וכו', אברהם מציין שהוא יודע שהוא גר. אז בכל אופן, למה אני חותר? אם בועז בא ואומר, לא רק פעם אחד, אלא כמה פעמים, פעמיים, שהוא דיבר עם הנערים, או יש משהו שהנערים יודעים או צריכים לדעת, מה משתבע מזה? שהנערים לא בדיוק יכולים להתנהג כפי הנדרש. טוב, מה היה אומר שלמה? אין חדש תחת השמש. אנחנו זוכרים מתי שמשה בורח ממצרים, הוא מגיע לבאר איפה שבנות יתרו, ולמה משה צריך להתערב? מפני שהרועה צאן
מתנכלים לבנות.
כן, ובלי יתר דיוק. נכון? אז בכל אופן, האמרה כאן היא אומרת דרשני. לכן אני רושם לעצמי, עצם העובדה שבועז ציין בפני רות את העובדה שהוא ציווה לנערים שלא לגעת בה, זאת אומרת שהיו נוגעים בהן, זה ברור. טוב, אין משהו פילי פה. ומלמד על חששה של רות מפני מגע זה. זה תוספת אמרה פה. הוא אומר שהוא דיבר עם הנערים מפני שהנערים בדרך כלל תוך כדי עבודה. בסדר. יש הפסקה, שתהיה קרה או לא קרה, חם. אנחנו עובדים ביחד, אני לא יודע, אני עבדתי 30 שנה בבית חולים, אתם יודעים שאנחנו לא הרוב בבית חולים, אז יש תמיד אווירה מאוד חביבה. אז זה יותר משפחתי, חברי, ידידותי, יותר עם קרבת לבבות. אבל בכל אופן הוא מדבר על זה, אבל בנוסף אפשר לבוא ולומר, מה עוד? שירות אמרה לו שההתנהגות של הנערים לא בדיוק נאותה. אפשר להעלות על דעתנו שאם הוא אומר לה שהוא דיבר עם הנערים, זה לא רק מפני שהוא אומר לה, אני יודע מה קורה בשדות, אני כבר דיברתי עם הנערים, אלא יכול להיות גם כן שהוא בא ואומר, אני שמעתי מה שאת אומרת. זה לתשומת לבכם. עכשיו, הכתוב חוזר ומציין ציווי של בועז לנערים, בציטוט ישיר, תראו, פסוק תדוו תדזיין. ותקום ללקט ויצב בועז את נעריו למור, גם בית האומרים תלקט ולא תחלי מועה. וגם שול, תשול אולם מן הצוותים ועזבתם ולקטע ולא תיגערו בה. הלשון ברורה, אבל זה חוזר על עצמו. אז תזכרו, שני הסיבות המשתמעות מתור הטקסט, ואני יכול לבוא ולומר אפילו בפשוטו של מקרא, אני לא עושה דרש כאן, אלא שהנערים היו רגילים לגעת, וגם כן שירות עצמה בא ואומרת לבוס מה קורה בשטח. זמן עובר. אבל יש מקום שבולט, העובדה כלפי חוץ היה אפשר לראות את ההתנהגות כפחוצה. מוזכר במגילה כבדרך אגב. המגילה מספרת זה בפסוק ח'. והמגילה מספרת כי דבריו של בועז לרות כללו גם בקשה. מה הבקשה? אמרנו מה בועז אומר בקשר לנערים. אמרנו משתמע מה שרות יכול להיות אמרה בקשר לנערים לבועז. אבל יש מה כאן מה שבועז מבקש מרות. פסוק ח'. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה. למה? חביבתי, פה אני שולט. מה שסיפרתי לך, שסיפרתי לנערים, או מה שסיפרת לי על מה שהיה עם הנערים, על זה אני יכול לשלוט. אם תלכי במקום אחר, על זה אני לא יכול לשלוט. בוודאי שאתם יכולים לבוא בקומה זקופה ולומר, לא, הוא לא רוצה שהיא תילר ללכות במקום אחר, כי לא ייתנו לה בחסד או בנתינה ידיים פתוחות את מה שהוא יעניק לה. אפשרי גם כן. אבל אז אני לא יכול להתעלם מן הכתוב והחוזר ושונן את הנושא של הנערים. ולכן בהמשך פסוק ח', וכה תדבקין עם נערותיי. זה מעניין.
אבל אפשר גם להגיד שהוא לא רוצה שהיא תלך לשדה אחר,
מפני שהיא בסופו של דבר מצאה חן בעיניו. לא שמעתי. יכול להיות גם שהוא אמר לה לא ללכת ללכות בשדה אחר, מפני שהיא מצאה חן בעיניו. זה, אבל בינתיים על ידי הפסוקים זה עוד לא...
אבל זה יכול להיות שזה מרמז.
כן, אבל זה עוד מעט, זה יבוא. אנחנו לא ניגע בזה, אבל... אנחנו יודעים שהיא כן תמצא חן בעיניו. טוב, היא גם לא מונעת את התהליך הזה. זה בדרך כלל מקובל שהגבר מחזר אחרי הגברת, מפני שעל פי הנודע שהוא זה שאיבד חלק ממנו על יסוד של היווצחות של אותה גברת. לכן זה הוא מרגיש תמיד, איך אתה מרגיש? חסר, נכון? ואיך היא מרגישה? משלימה. איך אני פוגש את אתה? מפני שאני מרגיש חסר. ואיך אתה מקבל את הקשר עם האני? מפני שאתה מרגיש שהוא משלים את האני. זה התחילת הדרך של האנחנו העתידי. וכל תדבקין עם נערותיי, יפה, מצוין. מה עוד רציתי להוסיף פה? כשרות חוזרת הביתה, אחרי, היא חוזרת לרות, לנעמי, ומספרת לה מה היא ראה שם. תסתכלו ב... פסוק חף אלף, תמיד זה בהמשך, ותאמר רות המואביה גם כי אמר אליי, מספרת, את יודעת, פגשתי את בועז והוא לקח זמן והוא דיבר איתי והתייחס אליי, איזה חמוד ממש. ותאמר רות המואביה גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי. שקרנית. למה אני אומר שקרנית? עם נערותיי, הוא אמר. מה את באה ואת מספרת? ותאמר רות המואביה גם כי אמר אליי עם הנערים אשר לי תדבקין עד אם קלו וכולי, קילו את כל הקציר אשר לי. ומעניין, היא מספרת, נעמי, חמותי, בואי אני אספר לך. היא שומעת באוזן קשבת, והיא אומרת לה, פסוק חב בית, ותאמר נעמי אל רות קלטה. טוב, אז אנחנו יודעים שזה קלטה. טוב ביתי, כי תצי עם נערותיו. היא שומעת מה אומרת רות. אז למה רות משתמשת בביטוי של נערים כנגד מה שאמר בורז ונעמי באופן טבעי, ספונטני, אומרת לה להישאר עם הנערות? מה שאני מבין, המקום מהאין בא רות מואב לא הייתה הפחדה מינית. יכול להיות שעל יסוד זה שלא הייתה הפחדה מינית בשדות מואב, בזיכרון שלה הרגישה יותר בטוחה בתור החברה המעורבת הזאת. זו השערה. וכשהיא הגיעה לשדה יהודה, בבית לחם, יכול להיות שמה שהיא הרגישה, שהחברה המעורבת, כי היא נמצאת בין הקוצרים, היא לא בדיוק מבטא את מה שהיא מכירה מבחינה תרבותית. אלא שביהודה, בבית לחם אשר ביהודה, ההתנהגות והתנהלות תרבותית בין לבין שונה. לכן היא אומרת לבועז, החבר'ה פה חופשי חודשי. ובועז אומר, אני דיברתי עם הנערים. זאת אומרת, צריך לשים לב פה. זה שהיא אומרת הנערים, למרות שבועז אמר, ורות חוזרת על זה, כדי להעמיד אותה במקום התרבותי היהודאי. אבל יש לקחת בחשבון שכאן מדובר גם כן על אישה שבאה ממקום זר, מתרבות זר. ומה שהיא חוותה בהוויה היומיומית שלה עד עצם הרגע הזה, הוא הוויה מואבי ולא ישראלי, לא עברי, אם אפשר לבוא ולומר.
אבל גם הוא אומר לה, וחוקי דפים עם נערותיי.
כן, וזה מה שאני אומר. הוא אמר לה, נערות, היא באה, מספרת על נערים, ונעמי עונה, כי, אבל היא לא אומרת, את לא מבינה מה שאנחנו מדברים איתך? לא, אלא לשון מאוד מכבד. והיא אומרת, נערות. עכשיו, למרות כל הנסיבות האלו, הבאתי לכם את הרות רבה. למי הנערה הזאת? שאל בועז. אלא כיוון שראה אותה נעימה ומעשיה הנעימים. התחיל שואל עליה. אתה רואה? הרגשת משהו. כל הנשים שוחחות ומלקטות, והיא יושבת ומלקטת. כל הנשים מסלקות את כליהן, וזה משלשלת את כליה. כל הנשים משחקות עם הקוצרים, וזאת מצנעת את עצמה. כל הנשים מלקטות מבין העומרים, וזו מלקטת מן ההפקר. מה אתה מבין בזה? אבל זה לא מה שסיפרתם לפני כן. אז איך המדרש האקזג'טי בא ומעיז לומר לנו את מה שהוא אומר לנו? מישהו נכנס לקפה דעת ואומר, וואו, קפה דעת זה כך וכך וכך. וראינו מישהו אחר לאחר מכן, והוא אמר, זה כה, זה כה וכה. אז זה כך, זה כה. בתלוי. האמת, אתה רואה עם עיניך, אבל העיניים שלך הם החלון של הפנימיות של מה שאתה. עיניך יכול לראות שהחולצה של רפאל שחורה, אם אין בתת הכרתי המודעי, מה הוא שחור. זאת אומרת שאתה מדבר ממקום המוכר לך. איך הקהל הרב דיבר בקשר לנעמי, ואיך בועז השיג את האישיות של רות. תגידי, יהיה לו מבט יותר חודרת, יכול, אני לא נכנס בפסיכולוגיה הקלינית. אני אומר בהיבט יותר פשטני. הסברנו בקהל הרב בקשר לזר. לא, לא חוזרים על זה. גם אם שלום לא היה, זה בעיה שלו. אבל יש הקלטה, הוא יכול לשמוע. למרות שהיית מוזמן להיות פה מן הרגע הראשון. אבל אני דן אותך לקו זכות. למה? כי אני מנסה להיות זכות בפנים פנימיותי. היא לכך, אינני רואה בך את המאחר, אלא הנוכח העכשווי. ראית את העברית של הצרפתי? משהו, אה? בלי נבא. טוב, אז זה בדיוק זה. לא נבוא ונחפש להיכנס אל תוך פסיכולוגיה קלינית על האישיות של בורז, המבין והמנתח והחותר לחתיכות את המציאות ואת ההוויה. לא כפי שהמסות הקהל הרב רואה. ולכן ההסתכלות שלו היא הסתכלות מאוד חיובית, והוא רואה ומגלה בתור... אז הבאתי עוד פסוק אחד, כי אנחנו חייבים להתקדם, כי עוד מעט ידידי הרב יגיע. ויומר, ברות פרק ג' פסוק י', ויומר, ברוכה את לאדוני, ביתי, עטפת חסדך האחרון מן הראשון, לבלתי לכת אחרי הבחורים, עם דל ועם עשיר. הקהל שעבר בשדות של בית לחם, תראו את זאתי, רק היא הגיעה, היא מלקטת בין הקוצרים. ואם זה כמו שרפאל אומר, שהיא הולכת אחרי הקוצרים, תראו איך היא הולכת אחריהם, היא מחזרת. ויש מקור שלא הבאתי לכם, שמי שיאמר במדרש, שאם היא נמצאת בין הקוצרים, ובלילה היא מסתובבת ומתלבשת ומחליפה ביגוד, היא לא פחות ויותר מאשר אישה זונה. הראייה החיצונית. מתי שבן אדם עושה ואנחנו מיד דנים בלי דעת חלק מן העילה ופועל יוצא של העלול. אבל העיקר בהרגשה הטובה שלנו, בצד הבהמי, החייתי שלנו, אמורים לתת מיד דין. אז לכן, כי אני חייב לסיים, למרות שאני אגיד עוד דבר אחד. כנגד הבועז הזה. אני לא אמשיך לדבר על הקהל, אבל את מי אני אקח? הגואל. אתם זוכרים את הגואל? נכון? ויומר הגואל, לא אוכל לגאול, הציטוט האחרון, לגאל לי פן אשחית את נחלתי. מסכן. הוא לא יכול להתחתן עם רות הזרה, המואביה. הוא לא יכול לעשות מה שנדרש, כי בועז, הוא רצה להתחתן עם רות, אבל הוא אומר, זה גאולה, גאולת קרקע. אבל יש מישהו לפניי, איך אומרים, בנועל המסורתי, זה קוראים לו הגואל. האמת, הוא לא ישמור על האלף שלו. מהאלף שהיה אמור, כגואל, להביט את הייחודיות שלו, הוא עופר לגואל, למגעיל. עין זה 70 בגמטריה, זה פיזור מן האחד אל... הוא מתפזר, הוא מאבד את כל הייחודיות שבו. והוא כל כך שונה, איך הוא מעיז, אני מסיים את הפסוק. פן אשחית את נחלתי. אמא שלי אמרה לי, מה, לא תתחתן עם זאתי? למה? היא לא משל הנוף. היא לא ברמה של הנוף. באצולה. אין לה את האות. וון פאפן. דו פומפדור. עם האות שמציין את השושלת היוקרתית, הייחוס, היא לא משל הנוף. פן תשחית את נחלתי, גאל לך אתה את גאולתי. נכון, זה גאולתי, הייתי צריך לעשות את זה, אבל לאור מה שאתה מציע לי לעשות בנתונים, אינני יכול. למה? זה מגיל. אז רשמתי לכם בסוף איזה אמרה, גם בסוגריים רשמתי רוני. קל יותר להפיץ שנאה זר מאשר לכבד את השונה. האדם נוטה להניח לעצמו להימשך אחרי האינסטינקטים הנמוכים במיוחד, כאשר הוא נחלש ממצבים שלא הכיר ולא יכול היה לעמוד בהם. שנאה היא עצלות המחשבה. לומר את הסירוב להתבוננות, תמיד יהיה המישהו כדי לחשוב במקומך, כדי לפשט את הקריאה של תוכנת ההרגשות הרעות. זה מה שרציתי לציין במיוחד, בגישה אל מגילת רות, אל האישיות של רות. ההסתכלות של המסע, של הקהל הרב, ואני חוזר למי שלא היה, לא מעניין אותי הסיפור של רות לפני 3,000 שנה. לא מעניין אותי. רק מסיבה אחת פשוטה. מה אני באתי ללמוד היום בקפה דהת, ואיך, מתי שאני אצא, עם מה אני אצא, ואיך אני אפעל, ייראה ואהיה, אחרי ששמעתי את מה ששמעתי. זאת המטרה העילאית, הקרדינלית של לימוד התדר. והזופיה בהיסטוריה של רות, הזופיה, החוכמה, זה להוציא מן הכוח אל הפועל. שאנחנו 12 שבטים, ואם אני אוהב כל כך ללכת לתיאטרון ירושלים, לשמוע על ברליוז, על רשמנינוב או על פרוקופייף, זה מפני שממולי יש לי 1,001 כלים, ואיש אחד בא עם המקטורן, מסתובב, אנחנו מורחים כפיים, מסתובב, עושה ככה, וכל הכלים האלה, כל אחד יודע מה ייחודיותו, ופתאום המנצח מנצח את הקקופוניה, והופך את הקקו הזה להרמוניה. וכל הקהל ואני בתוכם מתפהם, מתפהם בעומק ליבי, שמן הריבוי מישהו הצליח לעשות את הקול האחד ההרמוני הזה. הוא נקרא מנצח על התזמורת, לכן הוא ביטוי של הנצח. הנצח לא יבוא מן האחד הייחודי לפני עצמו, אלא האחד המסוגל להיות הרכב מחכם של הייחודיות הרבות, כי ביחד הן מסוגלות תחת שרביטו של המנצח הנצרי להביא את ההרמוניה הזו. זו הישעה על קבלת השונה. תודה.